טוב, מוריי ורבותיי. לכאורה, ורק לכאורה, היינו פטורים מלקיים את הערב הזה לכבודו ולזכרו של הרב עמיטל, זכר צדיק לברכה. אם הסיבה היא כדי לחלוק לו כבוד, הרב עמיטל היה ידוע כאדם הבורח מהכבוד. הוא בוודאי היה מוחל על כבודו ואומר, שובו לכם לאהוליכם, בבקשה אל תטרחו בשבילי, וכפי שהשאיר הוראות מפורשות כיצד לנהוג בלווייתו ובהספדים. אם הסיבה היא כדי שנרגיש היטב את האובדן, נדמה לי שתלמידיו השונים ומעריציו השונים חשים היטב את האובדן גם כך. אם המטרה היא כדי שנבין יותר את אישיותו ונלך בדרכיו, הרי האדם שהעמיד מאות תלמידים, וכפי שפעם הגדיר מישהו שעיסוקו היה מלטש יהלומים בני אדם, הרי שדרכו חיה ופועמת וממשיכה בלב כל תלמידיו. אף על פי כן, מוריי ורבותיי, כבודו של תלמיד חכם, כבודה של התורה, אינו נחלתו הפרטית של האדם. כשאנחנו מכבדים ספר תורה שבהיכל, אנחנו מסרטטים את הגבולות. אנחנו קובעים מה חשוב, מי חשוב וכמה חשוב. וכשאנחנו חולקים כבוד, זה חשוב לא רק מצד המקבל, אלא בעיקר מצד הנותן. ואפילו היה אומר הרב עמיטל שהוא מוחל על כבודו, עדיין היינו מחויבים כדי להעמיק בנו את הרגשה הזאת של כבוד. נכון, כולנו מכירים את האיש, כולנו הכרנו בדרך זו או אחרת, מי מעט ומי הרבה, אבל הדברים באו על הספר, ואף על פי כן אינה דומה קריאה לשמיעה, וכפי שכותב הרמח"ל בהקדמתו למסילת ישרים, דווקא הדברים המובנים מעליהם דורשים חזרה והדגשה. ואנחנו בימים הללו של הדגשת אובדן בית המקדש. אנחנו חוזרים ומדגישים פעם אחר פעם את מהות האובדן. ללכת בדרכיו, מוריי ורבותיי, זה גם לקבל החלטה. אני זוכר לפני כ-25 שנה, כשנפטר רב משה פיינשטיין, לווייתו הייתה בירושלים בפורים, הרי שבאותה סעודת פורים נשבעו לא מעט בחורי ישיבה צעירים לנסות ולמלא את מקומו ולנסות לצמוח להיות רב משה פיינשטיין של הדור הבא. וזו המטרה, לא רק לזכור אלא להחליט לאמץ את ההנהגות, את ההתנהגות, לא רק את ההנהגות החיצוניות אלא את ההתנהגות הפנימית האמיתית. והרב עמיטל היה ידוע כאדם שאצלו אין הבדל בין ההנהגות החיצוניות להתנהגות הפנימית. ועל כן, לכבודו ולזכותנו, אנחנו מקיימים את הערב הזה. יש לנו הכבוד להזמין את הרב תבורי, שהכירו במשך עשרות שנים, לספר, להוסיף ולהדגיש. הרב תבורי, בבקשה.
ברשות הרב מרדאטרה, הוריי רבותיי, תלמידיי וידידיי. בשולחן ערוך כתוב שמצווה גדולה להספיד על המת כראוי, אבל אסור להפליג בשבחו יותר מדי, אלא מזכירים מידות טובות שבו ומוסיפים בהם קצת, רק שלא יפליג. הגמרא במסכת שבת מאוד מעבירה ביקורת על אנשים שמתעצלים בספידים, והדברים באים לידי ביטוי במה שהזכרתי עכשיו. מצווה גדולה להספיד על המת. אבל יש מחלוקת בגמרא במסכת סנהדרין, אם הספיד זה יקרא דחיי או יקרא דשכבי. האם הכבוד שצריכים להספיד זה לכבוד החיים או לכבוד המתים? ואנחנו פוסקים להלכה שזה יקרא דשכבי. ולכן יש הלכה שאם הנפטר מבקש שלא להספידו, שומעים לו. אני לא הבנתי בדיוק את המסקנה הזאת, ואני רוצה לשתף אתכם קצת במחשבותיי. בזמן שאנחנו מדברים על יקרא דחיי, יקרא דשכבי, אם ההספד הוא כבוד החי או כבוד המת, אולי זה תלוי בגורם שהגמרא בכלל לא מזכירה. מי הנפטר ומי המספיד? כשרב גדול בתורה עומד ומספיד אחד מן הבלבטים שלו, כמו שהרב עמיטל בהחלט היה מסוגל, אז אני חושב זה יקרא דשכבי. אבל בזמן שמדברים על נפטר גדול ומי שמספיד אותו אינו עומד באותו קריטריון שלו, אינני יודע אם זה יקרא דשכבי, אבל זה יקרא דחיי. אני רוצה לשתף אתכם בסיפור שקרה איתי לפני כמה וכמה שנים. בישיבה, כמו שהתלמידים יודעים, יש פעם אחת בשנה דינר בניו יורק, שהמטרה כמובן היא לגייס כסף. באותה שנה, לפני כמה שנים, תמיד יש אורח כבוד. והפעם בחרו ברב עמיטל להיות אורח כבוד. הייתי בניו יורק באותה שנה, והתקשרו אליי מהישיבה. אמרו שזה מקובל על הטקסים בארצות הברית, כשיש אורח כבוד, אז מישהו מציג אותו. Introduction. אז שאלו אותי אם אני מוכן להציג את הרב עמיטל. אמרתי בשמחה, כבוד גדול בשבילי. אני אף פעם לא אדבר בדינר של הישיבה, זה מעמד רציני. מי יזמין אותי? אז שמחתי מאוד. למחרת קיבלתי טלפון מרב עמיטל. כל כך שמחתי שהסכמת לדבר עליי. תודה רבה. הגעתי לדינר. ואמרתי, התפקיד שלי הערב זה להציג את הרב עמיטל. כולם מכירים את הרב עמיטל. מה אני צריך להציג אותו? אני צריך להציג את עצמי. אף אחד לא יודע מי אני. אז אמרתי שמה שאני רציתי לעשות באותו לילה זה לתאר איך שהרב עמיטל שינה אותי. מה קיבלתי ממנו ולמה אני בן אדם אחר אחרי שפגש את הרב עמיטל. אז בשבילי זה יקר דחי לעמוד שתהיה לי הזכות לדבר על מורנו רבנו הרב יהודה עמיטל בפני ציבור כזה. יש פרט אחד בהלכה שהרב עמיטל אולי היה קצת מסתייג ממנו. כתוב כאן בשולחן ערוך שהזכרתי שמספידים מצווה גדולה ומוסיפים בהם קצת. הרב עמיטל איש האמת האבסולוטית. כל אחד זוכר ותאר ליבנו לעובדך באמת. הוא היה אומר לא להוסיף שום דבר. נכון בהלכה כתוב שמותר, אבל אמת היא אבסולוטית. ומעניין הדבר שבספרו רסיסי טל יש שם מאמרים על סוגיות למדניות מובהקות, יש גם פרק רציני על אמת ומתי מותר לסטות מהאמת. אבל הוא היה מבקש לא לסטות מהאמת, לא להוסיף כלום. אבל אם הייתי מוסיף משהו, הייתי רוצה להזכיר דבר שאמר לי הרב מרדכי ברויר, זכר צדיק לברכה. רק אלה שלמדו בישיבה, הכירו את הישיבה, אולי יבינו עומק הדברים, את הרגש של הדברים. אבל בשמחת תורה, הרב מיטל היה סוחף את הציבור בשירה, בהתלהבות, בעוצמה. כולם זוכרים מילים כאלה, מילים אחרות. אני הערב מנסה לא להזכיר שום דבר ששמעתי במשך השבוע. אבל אתם זוכרים, בפרט אלה שהיו בישיבה. והרינו תתה בבניונו, ושמחנו פוטר בסיכונו, והציבור היה נשרף, כולם עומדים ושרים מילה במילה אחריו. והרב מרדכי ברויר אמר לי, חבל שהוא לא החליט להיות רבי חסידי, הוא היה הגדול מכולם. הוא במידה מסוימת היה רבי חסידי. כל העוצמה של הטישים, של המסיבות, זה היה דרך של רבי חסידי. אני צריך לנסות להגיד משהו חדש. שמעתי השבוע, אני אישית שמעתי 13 הספדים השבוע. קראתי כמה וכמה מאמרים. אני לא אנסה להגדיר עוד פעם את הרב, להקיף את אישיותו. אמנם למדתי בשעתו אצל מורנו ורבינו הרב סולובייצ'יק, שתיאר לנו מה צריך להיות הספד. במאמר נפלא, הספדו הרב חיים הלר, הרב הקדים שם וכתב איך הספד צריך להיות. קטונתי. פשוט אין לי עוצר מילים, אין לי יכולת להספיד את הרב מיטל כמו שלמדתי שכך צריכים לעשות. משפט אחד אני אצטט מהרב סולובייצ'יק, וזה מה שאני קצת אנסה לעשות. הרב כתב, הספד זוהי הכרת הדמות והחפץ לדבק בה לאחר שחמקה ואיננה. הרצון האבסורד להפוך את הנסתר לנוכח. המטרה, קצת להכיר את הדמות, אבל מתוך דבקות. כמה וכמה תלמידים אמרו לי, אפילו היום, אפילו כאן, עד כמה שהם מרגישים החמצה, שלא הספיקו להתקרב לרב עמיטל כמו שבאמת רצו. כל אחד כבר שמע סיפורים. כמה פעמים שמעתי השבוע על התינוק שבוכה, הוא בוכה, הוא בוכה, הוא בוכה, כמה הוא יכול לבכות כבר? בישיבה העברתי הספד השבוע, ואמרתי משפט אחד שבשבילי היה חשוב ונכון מאוד, אבל אנשים העבירו עליי ביקורת ודיברו איתי על זה. דיברתי על גדולי תורה שהכרתי בחיים שלי, וזכיתי להכיר רבנים גדולים מאוד במקומות שונים, ואני באמת מרגיש מאושר מאוד שהייתה לי זכות גדולה, והתלמידים שלי יודעים שאני אוהב לספר עליהם, על גדולים שבאמת הכרתי היטב, כמובן הרב סולובייצ'יק, אחיו רב אהרון סולובייצ'יק, רב חיים יעקב לוין בפרדס חנה, הבן של רב חנן וסלמן, רב שמחה וסלמן, הרב גדליה פלדר, ועוד כהנה וכהנה שזכיתי באמת להתקרב אליהם. אמרתי שכל אחד הוא תמיד חכם בפני עצמו, אין ספק שהרב מיטל היה גדול אמיתי בתורה. מה שאני הרגשתי מיוחד, שאמרתי בהספד שיש ביטוי גברא דמסתפינא מיניה. בן אדם שאני מפחד ממנו, שאני עומד בפניו בפחד. ואני הכרתי רבנים כאלה. ואני אמרתי אז שיש יתרון גדול לעמוד בפני רב דמסתפינא מיניה. ואמרתי שהרב עמיטל בשבילי היה תמיד חכם, איש אמונה, איש רגש, איש תפילה, אבל גברא דלא מסתפינא מיניה. בן אדם שהרגשתי כל כך נוח ונעים איתו, לא פחדתי. לא הרגשתי אימה, יראה, רטט וזה. הרגשתי, טוב. פעם אחת הייתי בחתונה עם מורנו ורבנו שיבדל לחיים טובים, הרב אהרן ליכטנשטיין. החתונה הייתה שאחד מן התלמידים של הרב התחתן עם בת מישיבת פוניביש. הרמים של פוניביש היו שם, ראשי ישיבה מפורסמים בדורנו, והרב ליכטנשטיין עמד ודיבר איתם. זמן אחר אספר יותר פרטים על מה קרה שם בפגישה הזאת איתם, אבל אני ובעזר ביק היינו שם בחתונה, ושאלנו את הרב ליכטנשטיין, אתה יכול להגיד לנו מי הם האנשים האלה? פשוט אנחנו לא מכירים את העולם החרדי הזה, את השמות אנחנו מכירים, אבל מי שמכיר את הביטוי באנגלית, בארצות הברית, you can't tell the players without a scorecard. לא ידעתי מי הם, אז ביקשתי שיסביר לי מי הם. אז הוא אמר לי, זה ככה הרב הגדול הזה, וזה הרב הגדול הזה, וזה הרב הגדול הזה, וזה הרב הגדול, וזה רב מיכל פיינשטיין. He's a very fine gentleman. עזר ביק מסתכל עליי, תראה, עכשיו פגשנו 5-6 אנשים שהם גדולי תורה בימינו, ואחד ראוי לציין עליו שהוא very fine gentleman. אני מחפש את הרב שהוא גם very fine gentleman, שהוא תמיד חכם אמיתי, איש שלא מסתפינא מיניה, בן אדם שאני מרגיש נוח איתו. אנשים אמרו לי, זה לא נכון, הם כן הרגישו אימת העירה ממנו. האמת היא שאני מוכרח להגיד, אני מכיר את הרב מיטל לא כתלמיד. אמנם שאלתי אותו שאלות הלכתיות, הוא היה פוסק הרבה שאלות בשבילי. דרך אגב, הרבה מן השאלות שהוא פסק בשבילי זה היה בגלל שהרב ליכטנשטיין אמר לי לפנות לרב עמיטל לקבל פסק. ומי שמכיר את הרב ליכטנשטיין יודע היטב שהרבה פעמים הוא יותר טוב לשאול הרב מיטל. וזה כן, אבל לא למדתי בישיבה, לא הייתי תלמיד בישיבה, ואולי בגלל זה, בשבילי, כאיש צוות, כאיש שעבד איתו, אולי אני לא הרגשתי יראת הכבוד, אולי אחרים כן. אבל אני חושב שהטבע שלי הוא גם לפחד קצת. אני רוצה לספר לכם על המפגש הראשון שהיה לי עם הרב עמיטל. לפני 35 שנים הייתי ראש ישיבת בני עקיבא בטורונטו. יש לנו אחד שאחר כך היה ראש ישיבה בטורונטו. ובאתי לארץ לביקור, גיסי שמואל זוכר שהוא לקח אותי עם הבנים לטייל. נכנסנו לישיבה, פגשתי את הרב ליכטנשטיין שישב ולמד זבחים, והוא מסתכל עליי ככה, אמר, בנימין, you want to work in the yeshiva? שאל אותי ככה, אתה רוצה לעבוד בישיבה? אז וואו, אני הייתי בעננים. אז אמרתי, מה אני צריך לעשות? רק צריך לקבל אישור מרב עמיטל. מי זה הרב עמיטל? לא הכרתי אותו. לא ידעתי מי זה. טוב, צלצלתי לרב עמיטל, וביקשתי להיפגש איתו. אתה רוצה להיפגש איתי? בבקשה, ביום חמישי. זה היה יום שמי שמכיר את הישיבה, באותו ערב של המשמר, של המשמר בסוף אב. לא בסוף אב, בסוף הזמן שלו. אז הגעתי אליו הביתה, גם סיפור איך שהגעתי, אבל הגעתי אליו הביתה. כשנכנסתי, מדברים על גברא דמסתפינא, העתיד שלי מונחת כאן. אני רציתי לדעת, הוא יקבל אותי, לא יקבל. מה הוא יעשה? יבחון אותי? אולי יבקש מנגיד שיעורים? אולי יבחון אותי? אני אמרתי, אם ראשי ישיבה היו באמת יודעים את האמת, לא היו לוקחים אותי להיות רם בישיבה. אז פחדתי. אז התחלנו לדבר, ודיברנו, היה נחמד מאוד, שום דבר. בסוף אמרתי לו, בסדר, בקשר לתפקיד, רב אהרן רוצה, בבקשה. ראיתי שם דבר גדול. כל אחד מדבר על הקשר ועל הישיבה ששני ראשי ישיבה עמדו בראשה. אבל מי שמכיר את הרב ליכטנשטיין, שיבדל לחיים טובים, וזכה להכיר את הרב מיטל, יודע שהם כמעט הפכים גמורים. הרב מיטל הוא פזיז, הרב מיטל יכול במילה אחת לדבר בצורה כזאת שאנשים באמת לא ינוח, עוד חמש דקות לאחר מכן אתה החבר הכי טוב שלו עוד פעם, אבל רב ליכטנשטיין הרבה יותר מיושב. אבל ראיתי דבר אחד, הרב ליכטנשטיין רוצה, בבקשה. הרב מיטל היה אומר, הרב ליכטנשטיין רוצה, כך שיהיה. הרב ליכטנשטיין מה שהרב מיטל רוצה, כך יהיה. זה דבר שהפליא אותי. כשבסופו של דבר חשבתי לקבל את התפקיד, הציעו לי שני תפקידים בארץ. אחד בישיבת הר עציון, והשני בישיבה אחרת. התלבטתי קצת, לא ידעתי בדיוק מה לעשות. חשבתי על הפגישה הזאת עם הרב המיטה. איזה חן שפה ממנו, איזה הרגשה טובה הייתה, שיש שני ראש הישיבה, מה שהוא אומר זה טוב, מה שהוא אומר זה טוב, זה בסדר גמור. וקיבלתי מכתב מאבא שלי. אני חזרתי לטורונטו, ואבא שלי היה גר בארץ, וקיבלתי מכתב מאבא שלי. במכתב היה כתוב, אני חושב שיש לי את המכתב עד היום הזה. במכתב היה כתוב, תחשוב היטב על ההחלטה שלך, אבל אל תזלזל בזכות שתהיה לידך להיות במחיצתם של שני רבנים כאלה. וכאן נפלה ההחלטה. זאת הייתה השיחה הראשונה. אני רוצה עכשיו לספר על השיחה האחרונה. הרבנית עמיטל התקשרה אליי ואמרה לי שהיא רוצה שאני אבוא לבקר את הרב. מטבע שלי, אני קצת ביישן בדברים האלה, וידעתי כמה אנשים חשובים מגיעים, מה יש לי לחפש שם, מה יש לי להפריע, והמצב היה לא טוב. הרבנית ביקשה. באתי, והיא אמרה לי שהרב כמעט לא מגיב, אבל הוא מבין כל דבר, אבל הוא כמעט לא מגיב. אתה צריך לדבר, ואני רוצה אמרה הרבנית, אני רוצה שתישאר ותדבר, תדבר, תדבר. כמה זמן אפשר לדבר במונולוג? אתה עומד שם והוא לא מגיב, אז מה אני עושה? החלטתי להעביר לו שיעור. לא דיברתי עם הרב מיטל הרבה בלמדנות עמוקה, יותר דיברתי איתו בעניינים הלכתיים, כשאמרתי, שאלתי אותו שאלות, ודנתי איתו על שאלות הלכתיות. אבל הפעם העברתי לו שיעור. שיעור במיוחד לקחתי מאחד מהשיעורים של הרב סולובייצ'יק, שיעור שכמובן הוא גאוני, עמוק וכו', אבל גם שיעור מאוד מאוד יפה. שיעור ידעתי שזה מושך, נושא שמאוד מפתה. הרב עמיטל ישב שם כמעט בעיניים עצומות. אחרי כמה דקות, יפה. עוד כמה דקות, יפה מאוד. אחרי עוד כמה דקות, ממש נפלא. אחר כך הוספתי משהו שהרב סולובייצ'יק לא אמר. נו. אז ראיתי שנפשו עדיין חשקה בתורה, כל הראש שלו היה מרוכז טוטלית בלימוד, גם בזמן שבקושי הוא דיבר. אבל רצו שאני אשאר עוד קצת, גמרתי את השיעור, מה עושים עכשיו? עשיתי דבר כל כך מחוצף. מי שמכיר אותי, זה חוצפה כפולה ומחופלת. שרתי שיר. אמרתי, אני יודע שהרב תמיד היה משמיע לי את השירים שלו. כמה שירים למדתי, כמה חבר'ה זוכרים את האום הניחומה ותאיר ליבנו לבדך באמת, וכל השירים ששרנו בישיבה. אמרתי, הפעם אני אלמד את הרב שיר. ושרתי שיר מקרוב שלו, מרב אברהם אליה קפלן, שהוא קרוב משפחה, למשפחת מרצה, למשפחת הרב, ועיניו נוצצו. הוא היה כל כך שמח לשמוע. זה שיר ביידיש, חוצפה כפולה מחופלת ומשולשת. ושרתי את השיר הזה, והוא מאוד נהנה. למדתי הרבה דברים מהרב עמיטל, אמרתי, השתניתי בהרבה, בגלל שהכרתי את הרב עמיטל. תורה וארץ ישראל, כמובן, הם הדברים החשובים שהוא דיבר עליהם. אני זוכר שפעם אחת הצגתי אותו, כאילו, בטורנטו, בזמן שהוא בא למפגש, לפרלמנטינג בטורנטו, לגייס כסף. ואני הייתי צריך לדבר, וכדי להציג את הרב, אז אמרתי שבטורנטו מכירים אותי שאני אוהב להקשות קושיות, ולהשאיר תירוצים ביד אחרים, שהם יחשבו קצת. אז אמרתי, היום יש לי כמה קושיות, אולי הרב עמיטל ירצה להתייחס עליהם. שאלתי שאלה אחת, הרי עצם ישיבת הר עציון סותרת גמרא מפורשת. הרי בגמרא כתוב, איסאיפרא לא סייפא, איסאיפא לא סייפרא. כתוב בגמרא, בן אדם יכול להיות איש סייף, חייל, או יכול להיות תמיד חכם. אחד מהשניים יכול להיות, אבל אחד ולא שניים, בלתי אפשרי. בישיבה מחנכים, והרב מיטל כל כך חינך, שלא כדאי להיות, שלא בנה ישיבה כדי להיות פרווה כזה. קצת ישיבה, קצת חייל, צריכים להצטיין בתורה, לגדול להיות תמיד חכם אמיתי, וזאת שאיפת הישיבה. וצריכים גם להיות חייל אמיתי, עם כל המאמץ שצריכים. ושאלתי שאלה, איך ייתכן? הרי זה נגד גמרא. הקשיתי קושה שנייה. הגמרא מקשה, הגמרא אומרת, אין שני מלאכים הולכים בחתר אחד. איך ישיבת הר עציון מתקיימת כששני מלאכים הולכים בחתר אחד? ושאלתי עוד שאלות. אני רוצה להתייחס לתשובות שהרב מיטל אמר במקום. הוא אמר, ספרה וסייפה זה היה בבבל, לא בארץ ישראל. בארץ ישראל יכולים להיות ספרה וסייפה. וכמובן, מי שמבין את תורת הסדר, מי שמבין את הרעיונות שעמדו מאחרי הבניין של הישיבה, יבינו היטב. שהוא חשב שבארץ אפשר לשלב את שניהם. והוא אמר, אין שני מלאכים הולכים בכתר אחד, מה זה מדובר גנרלים, על אלופים בצבא. יש להם בעיות. לתמיד חכמים אמיתיים, אין בעיות כאלה. וזה דבר שכל כך ראינו, כל כך נהנינו לראות, איך שני תלמידי חכמים בעירנו, שני תלמידי חכמים בישיבתנו, עובדים בהרמניה כזאת, באהבה כזאת. דבר אחד שלא שמעתי כל השבוע, אמר לי ששמעתי המון, וקראתי המון, היחס של הרב מיטל למושג שהוא היה מדבר עליו, מלכות ישראל. אנשים רבים דיברו על ארץ ישראל, אנשים רבים דיברו על כל מיני מפעלים שהרב הקים, יזם, להיות שר במלכות ישראל. כל התלמידים ודאי זוכרים, כמה פעמים שמענו את הרמב״ם בהלכות חנוכה. אני רואה כמה תלמידים ראיתי עכשיו שם, כן? שהרמב״ם כותב שם איך שמלכות חשמונאים מלכה, הקימה מלכות בישראל יותר מ-200 שנה. והרמב"ם מדבר על זה, מרגישים את זה. ברוך השם, זכינו 200 שנה מלכות. איזה סוג מלכות זה היה? איך היו המלכים? מי שלומד תנך, מי שלומד סיפורי היסטוריה, מה היו המלכים? והרב מיטל היה אומר שדיברנו עכשיו על מלכות ישראל, אנחנו זכינו למלכות ישראל בשבילי לראות בן אדם שעבר את מה שהוא עבר. כמה פעמים אנחנו יודעים שהוא עמד על סף קידוש השם ממש, וזכה לראות בהקמת המדינה, וזכה להילחם להקמת המדינה, וזכה לראות תורה, ארץ ישראל ומלכות ישראל. בזמן שבחורים בישיבה לא הזדהו תמיד עם הדעות שלו, ואני לא מתכוון לדבר פוליטיקה בכלל, אבל ידועים הדברים שהרב מיטל היה איש אמת, אמר מה שחשב בלי חשבונות, והרבה פעמים גם רמים בישיבה וגם תלמידים בישיבה לא הזדהו עם מה שהוא אמר. פעם אחת קבוצה מסוימת התחילה להתווכח, הרב מיטל ורב התחיל לקרוא נטורי קרתא, נטורי קרתא, נטורי קרתא. מה זה נטורי קרתא? אנשים שאוהבים את ארץ ישראל, אבל לא מדינת ישראל, לא מלכות ישראל, הם לא מזהים. זה בדיוק כמו ערפאת, הוא אוהב את ארץ ישראל, אבל לא מדינת ישראל, לא מלכות ישראל. ובשבילו מלכות ישראל היה דבר גדול מאוד. כל כך הרבה דברים אפשר להגיד. אני רוצה לחזור המילים שהרב היה אומר בתפילת נעילה. כמה פעמים שמעתי את המשפט שכל אחד זוכר, כל אחד שלמד בישיבה, איך שהשיחה הייתה מתחילה. קמתי אני לפתוח לדודי. אני אמרתי, אני לא רוצה לדבר מה שכולם דיברו. המשך השיחה. לא אתה קמתי אני לפתוח לדודי. הרב עמיטל היה אומר ביום הכיפורים, בסוף היום לקראת נעילה, שכתוב בפסוק, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך יום על לבביך. כל הדברים האלה אנחנו שמנו על הלב. כל מה שגדלנו בחודש אלול, כל מה שקיבלנו, קיבלנו ושמנו את זה על הלב. אבל זה על הלב. והגיע הזמן לפתוח את הלב. רבותיי, הגיע הזמן לפתוח את הלב. אנחנו היום צריכים לנסות ללמוד את כל המסרים, את כל התורה שהרב הנחיל לנו. היום צריכים לנסות להכניס אותם ללב. לא רק לקרוא עליהם, לא רק לשמוע, אלא לפתוח את הלב. בזמן שאומרים קדיש על הרב מיטל, הייתי רוצה שאנשים יזכרו דבר ששמעתי ממנו, אחר כך הוא הסביר לי שאחד מן הרעיונות האלו קיבל מאגנון דווקא. הרב ליכטנשטיין הזכיר בלוויה שאין מילה ולא חצי מילה בקדיש על מיטה. הרב עמיטל, אחד מן הדברים הכי חשובים שהוא דיבר עליהם כל הזמן, היה מושג של קידוש השם וחילול השם. ולמדתי שכל מיטה, כשבן אדם נפטר, כל מיטה של בן אדם זה חילול השם. לא באשמתם, לא עשינו שום דבר, אבל שורה התחתונה זה חילול השם. משום שהקדוש ברוך הוא יש צבא בעולם, אנחנו חיילים של הקדוש ברוך הוא, ויסוד החסידות ושורש העבודה התמימה שיתברר ויתאמת אצל האדם מהי חובתו בעולמו, להיות עבד, להיות חייל בצבא של הקדוש ברוך הוא. יהודי נפטר, הצבא חסר, אחד מן החיילים נעדר, כבודו של הקדוש ברוך הוא כביכול מתמעט בעולם, הוא מאבד אחד מהצבא שלו. לא כמו מלך בשר ודם, שחייל מת, לוקחים חייל אחר במקומו. אצל הקדוש ברוך הוא כל אחד ואחד, הוא חייל בצבאו, משרת אותו, ופטירתו יחיל השם. מהי התגובה שלנו? מהי התגובה שלנו לחיל השם שנעשה? אז אם חילול השם היה, אנחנו צריכים לתקן את זה על ידי קידוש השם. ואיך מקדשים את השם? קודם כל אומרים, יתגדל ויתקדש שמי רבה. ששמו הגדול יתגדל, זו התפקיד שלנו. התפקיד שלנו להמשיך בדרכו, לגדל, לקדש שם שמיים. לא לחכות אותו. המיטל תמיד אמר שהוא לא רוצה אנשים שמחכים אותו, לא רוצה מיטלים קטנים. אבל להמשיך בדרכו, להבין את תורתו, ללמוד אותו, ללכת לאורו. אמנם שירת חייו נפסקה, אך השירה תהיה לנו, לכולנו, שלא תשכח מפינו. יהי זכרו ברוך.
יישר כוח ותודה לרב דבורי שחלק איתנו מחשבות ומעשים ודברים גם שידענו וגם דברים שלא ידענו. כפי שהזכירו כולם, הרב עמיטל עשה שנים ספורות לאחר הקמת הישיבה מעשה נאצל והזמין את הרב ליכטנשטיין להיות שותף מלא בהנהגת הישיבה, וזו הייתה תחילה של ידידות מופלאה, וכפי שהזכיר הרב תבורי, של שונות קוטבית ביניהם כמעט בכל דבר שניתן לבדוק. הדוגמה של השותפות הזאת, היום כבר יש עוד כמה דוגמאות כאלו, ברוך השם, אבל הדבר הזה היה בזמנו חידוש מרעיש והפך להיות חידוש מרענן. הדוגמה הזאת, שהיא בסיס להבנה של אהבת ישראל במובן המלא, חלחלה בוודאי בתוך שני הבתים, בתוך משפחת עמיטל ובתוך משפחת ליכטנשטיין. יש לנו הכבוד להזמין את ידיד נפשי שהוא גם בנו של הרב ליכטנשטיין והשותף הנאמן, הוא גם מצד עצמו תלמיד ותיק של הרב עמיטל, ראש בית המדרש התמיד ורם בישיבת עותניאל, הרב מאיר ליכטנשטיין, בבקשה.
שלום, ערב טוב. אני קצת נבדל מהרב תבורי ביותר מדבר אחד. אדם הזקן של הרב תבורי יותר לבן משלי, והוא כבר זכה לדבר שאני שואף אליו גם, וזה לצאת יום אחד לגמלאות. ועדיין אני מכיר את הרב עמיטל יותר שנים ממנו. אני אפילו קצת נבהל מלחזור על זה, כי האנשים שאנחנו זוכרים מילדות, שזה בדרך כלל בני משפחה, אנחנו לא אומרים כמה שנים אנחנו זוכרים אותם, כי אנחנו נולדנו איתם. אבל אדם שפגשת אותו בגיל 6, אתה כן יכול להגיד כמה שנים אתה מכיר אותו. גם מסגיר את הגיל שלי, אני פגשתי את הרב עמיטל בקיץ תש"ל לפני 40 שנה. היום אני בגיל שהוא היה כשפגשתי אותו, אולי שנה אחת יותר מבוגר. הוא אז היה עם זקן שחור כפחם, אני כבר מראה את הגיל יותר ממנו, ומאז הוא חלק מהחיים שלי, וזה הרבה שנים, הרבה זיכרונות. הרב שנקולבסקי הזכיר את שני הבתים. אני הרגשתי צורך אז ללכת לנחם ממש בתחילת הישיבה. יום ראשון בבוקר אמרתי לרעייתי מיכל, אנחנו הולכים בבוקר. היא אמרה לי, זה רק ההתחלה של השיבה, זה רק זמן שהולכים קרובים, צריך לחכות קצת. אמרתי לה, מי עוד חווה את אותם חוויות ילדות כמו משפחתנו? רק משפחת עמיטל, אנחנו כמו בני דודים. ונכנסנו, ואכן כך הם קיבלו אותנו, כמו בני דודים. מצד שני, אני נבדל מרב תבורי בדבר אחד יסודי, והוא שלא שמעתי 13 הספדים על הרב בשבוע האחרון, וגם אתם לא. כי אני לא חבר צוות בישיבת הר עציון, אני אחד מהתלמידים שלא עמיטלים קטנים, כלומר הם לא ליד הרב עמיטל, הם הלכו למקום אחר, קיבלו הרבה מהרב ומהישיבה, אבל חלק מה שהם קיבלו זה גם להמשיך להתפתח אחרי הישיבה, ואולי קצת להתרחק אפילו הייתי אומר. ולכן אני כן אומר דברים שהרב טבורי לא אמר, כי האוזן שלי לא מלאה מדברי הספד, ואני כן ניסיתי השבוע הרבה להסביר לעצמי כן את הדמות של הרב שהכרתי ושכל כך אני מוכיר. ואני האמת הופתעתי מעוצמת האבל שהרגשתי על הרב. אני חייב לומר את זה. אני בשנים האחרונות לא שמרנו על קשר כל כך עמוק, ועדיין ממש חשתי בעצמי כשהרב נפטר את עוצמת דברי הגמרא במועד קטן, שלושה ימים לבכי ושבעה להספד. הרב עמיטל נפטר בשישי בבוקר, אני התהלכתי כסערורי כמה ימים, במהלך כל השבת, יום ראשון, יום שני, לא יכולתי לעשות שום דבר מאשר לחשוב עליו ועל כל מה שקיבלתי ממנו וכל המפגש איתו. יום שני ישבתי כל היום בבית ופשוט כתבתי עליו. רק ביום שלישי, כשחזרתי לתלמידים וקצת פרקתי את כל המטען, הרגשתי שאני עובר לאיזשהו שלב של הספד, שאפשר להתחיל לאסוף את המחשבות, אפשר לחשוב קצת יותר. לא שמעתי 13 הספדים, אבל כמה כן שמעתי, ולשמוע אחרים, ולשמוע דגשים שאמרו, לראות גם מה אנשים בחרו לתאר, ואולי גם מה הם לא הצליחו לתאר, שניחשתי שכן נכון לומר. ואני מבקש קצת, אמנם זה קצת קרוב מדי לפטירה בשביל לומר שיש פרספקטיבה באמת עמוקה על, על המכלול ועל הדמות של הרב ועל ההשפעה שלו עלינו, אבל בכל זאת אני רוצה משהו כן לומר. כשדיברתי עם האחרים בוגרי הישיבה, דומני שהם חשו באופן דומה למה שאני תיארתי הרבה מהם, אם כי הם לא פגשו אותו כילדים והוא לא ליווה את החיים שלהם ממש מגיל שבע. המנגינות שיש לי בימים נוראים זה הרב עמיטל, והייתי בפורים כבר משנת תשלמת ב' ובבר מצווה שלי וכו' וכו'. אבל הרבה מאוד תיארו באמת את אותה הפתעה מעוצמת האבל. הרב טבורי דיבר על תחושה של החמצה שיש לה הרבה. אני דווקא רוצה להציע כיוון אחר שנראה לי שנכון לגבי רבים מאיתנו פה בוגרי הר עציון בקהל. אנחנו במהלך החיים שלנו פוגשים הרבה אנשים והמפגש עושה עלינו רושם, אבל דרכו של עולם הוא שכל אדם הולך לדרכו, ואנשים שהוא פגש בתחנה אחת הם נשארים באותה תחנה וממשיכים לתחנה הבאה ופוגשים עוד אנשים. יש אנשים שמצטיינים בכך שיש להם חברים מעבר, יש אנשים כמוני שצריכים ללמוד קצת יותר טוב את המלאכה הזאת ומצטערים על זה, אבל זו דרכו של עולם. אני חושב שהרב עמיטל בשבילי, ותרשו לי להגיד גם בשביל הרבה מהיושבים פה, הוא היה אדם שמי שפגשת אותו, החיים שלך נקשרו בו. הוא לא עזב אותך, גם אם לא ראית אותו. החיים שלו כאילו נשזרו בך. זה התחיל באלול של שיעור א', שאתה בכלל לא מבין איפה אתה. שאתה לגמרי לא מאופס. אתה נכנס לבית מדרש ומפחד משתי הדמויות שם בקדמת בית המדרש. תרשה לי הרב טבורי להציע לך איזושהי תובנה שאומרים גם לי. אני חושב שלא פחדת מהרב עמיטל כי אתה מפחד מהרב ליכטנשטיין. ואני פחדתי כל ימיי מורה רבו מהרב עמיטל כי אני לא מפחד מהרב ליכטנשטיין. וכל אחד מאיתנו פשוט פחד מאחד מראשי הישיבה. היה לי מורה רבו ממש, אבל אתה נכנסת בשיעור א' והוא על ההתחלה הוא הדהים אותך בשיחה של תחילת הזמן, בשיחה של לפני הסליחות, בתפילות של ימים נוראים שבאותם שנים זה היה כמעט סולו שלו. אני עוד זוכר את התפילות לפני שרמי ינאי התפלל שם. אני יכול להגיד לכם מי היו בעלי השחרית בתף של למד ב' למד ג', הייתי שם בשנה שפרצה מחיית יום כיפור. הרב יואל בן נון עבר קצת לפני התיבה, שמולי קר שעבר, כלומר, הוא ממש סול, הוא עשה הכל, והוא נשא את כולם על הכפיים שלו, וברגע שאתה פגשת את זה, וזו הייתה תפילה שלא פגשת קודם לכן בחייך, זה פשוט המשיך איתך. והיות במסגרת ההסדרי כמה שנים, אז זה חזר על עצמו, וזה חזר, במהלך השנה היו עוד רגעים גדולים, וכך גם כשיצאת מהישיבה, הוא כבר היה דמות שליווה אותך, גם כשאתה לא מתפלל בישיבת הר עציון, באוזניים שלך מתנגנות המנגינות שלו, וכשמגיע לילה הראשון של סליחות, אתה כאילו מחכה לשיחה, וגם כשאתה בא, לא בביקורת, בבית הכנסת פה, ואין שיחה כזאת, אתה שומע את השיחה עוד פעם, כי איך אפשר ללכת לסליחות בלי השיחה הזאת? והשיחה שהזכרת של נעילה, גם כשאתה לא שומע אותה, אתה כן שומע אותה. אני חושב שהעוצמה הזאת של האבל שהרבה מדגישים הוא, כי היה בו איזה משהו שהוא לא היה אדם לחמש שנים, הוא לא היה אדם שפגשת ויצא ממך. הוא היה אדם שכשפגשת אותו ונפשו נקשרה בנפשו, הוא נכנס לתוכך, הוא ליווה אותך. הרבה מאוד תלמידים שחלקו על הרב עמיטל והרבה מאוד דברים, בעיקר בהקשר הציבורי והפוליטי, מתארים שהם תדיר היו שואלים את עצמם מה הרב עמיטל היה אומר. עכשיו, דמות שאנשים יכולים לשאול מה הוא אומר כשהוא לא לידך, זו דמות שחקוקה בלבבות, זו דמות שהיא מאוד משמעותית. מה היה בו שנתן לו את הכוח להיות דמות כזאת, שהוא לא עוזב אותך, שמי שאתה פוגש אותו הוא מלווה אותך? אין לי ספק שזה התכונה שבעיניי הכי בולטת שלו, וזה העוצמה של האישיות שלו. היה בו איזה חן, איזה קריזמה, איזה עוצמה אדירה, שפשוט קשה לתאר אותה. אני רוצה קצת יותר להגדיר אולי יותר מה זה העוצמה הזאת, אבל הדבר הזה היה דבר שמי שפגשת אותו הוא ליווה אותך, הוא מלווה אותך, ואני כמעט בטוח שהוא ימשיך ללוות את כולנו. אני חושב שהדברים האלה הם נכונים לא רק למי שפגש אותו. יש פה מצד אחד בוגרי הר עציון, שאנחנו יכולים לשבת ופשוט לשיר את הניגונים, לומר את התורות, להתרפק, ואכן כך רואי שנעשה. אני מאוד התרגשתי שהערב הזה הוא נעשה גם בשיתוף עם הרב שנקולסקי, שגם היה מיוזמי הערב, שאמר לי במפורש שנכון הדבר שלא רק תלמידי הר עציון ובוגרי הישיבה שיבקו את מותו של הרב עמיטל, אלא הציבור הדתי הלאומי בכללו. זאת בגלל, וזה דבר שאולי אנחנו לא מספיק מודעים לו, בגלל שכל אחד חוזר לנקודה של שיעור א' שלו, והוא מתרפק על אותו רגע, אולי צריך לומר את זה דווקא לבוגרי הר עציון. שהרב עמיטל, מה שתיארתי, איכשהו שזור, הוא דמות שכאילו נכנסה לתוך התלמידים שלו, שהדבר הזה למיטב הבנתי, נכון, עליו, על כל הציונות הדתית בכללה, ובעיקר עולם התורה של הציונות הדתית, שכן, מיום שהוא עלה ארצה, בחנוכה תש"ה, עד יום מותו, הדמות שלו הייתה כמו אש בפתילה, שזורה במהלכים המרכזיים שהראו בתוך הציונות הדתית. הוא היה אחד מהמשפיעים הגדולים של היצירת תפיסת העולם הדתית לאומית, של כינון עולם התורה של הציבור הדתי לאומי. וזה גם נכון במקומות שהציבור הדתי הלאומי לא קיבל על עצמו את ההכרעות של הרב עמיטל, ולכן הדמות שלו היא בעצם דמות שהולכת יחד לא רק עם תלמידיו אלא עם כלל הציבור הדתי לאומי. ואני רוצה קצת לנסות יחד להבין את העניין, מה הייתה ההשפעה שלו, או בעצם איפה הציבור שלנו עמד. יש דורות שהם נעים בזרימה שקטה, יש איזו המשכיות מהדור הקודם, אפשר להתענג מהצל החם של גדולי הדור הקודם שהורו את הדרך, ופשוט ממשיכים וזורמים. יש דורות שתיארו את זה גם באופן אידילי, ככה בבבל יושבים, אני קצת עוסק בתורתם של גאוני בבל, התיאור שהם מתארים את עצמם בכתבים שונים הוא איך אנחנו מאות שנים יושבים באותו מקום והכל שקט. הם גם תיארו אותה הבטחה אלוקית שיש ברית לתורה שבעל פה, ואני זאת בריתי אותם אמר אדוני, רוחי אשר עליך ודברי אשר שמתי בפיך לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך עד עולם, שהקדוש ברוך הוא מקיים את הברית הזאת על ידי זה שהוא יוצר תנאים שמאפשרים לתורה שבעל פה להימסר. ובעיני גאוני בבל הדבר המרכזי שעמד בסתירה למסירה של נאותה של תורה שבעל פה, צריך גם לזכור שבימיהם הלימוד ממש היה על פה עד סוף תקופת הגאונים, זה הדבר הנוגד ביותר, המאיים ביותר, הוא שלל, שמד, צרות. והקדוש ברוך הוא, כך הם מתארים, מקיים את תורתו בעולם על ידי זה שהוא דואג שיהיה מקום שבו אין צרות, אין שינויים היסטוריים דרמטיים, יש שקט, אני מפחד לומר אי של שלום, אבל כן, זה הביטוי, והם גם ידעו להגיד, זה אנחנו. אצלנו כך הקדוש ברוך הוא עשה, ולכן התורה שבעל פה נמסרת. כאן, אותה ממרה הידועה של הגמרא בברכות, שמיום שחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא ארבע אמות של הלכה, נתבערה באגרות של רב איגון, אותם ארבע אמות, ארבע אמות פיזיות, הכוונה, הסטנדר של רב איגון. כי פה השכינה שורה. כי פה יש את התנאים למסור את התורה שבעל פה. אבל יש דורות שלא זוכים. יש דורות שעוברים תהפוכות, כי דור תהפוכות אימה. שהקדוש ברוך הוא מביא הרס בעולם. שיש שינויים היסטוריים דרמטיים. ובדורות שכאלה, סוד ההנהגה הוא מאוד 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 לא פשוט. ממי אפשר ללמוד איך מתייחסים לשינוי מחכמי הדור הקודם? הרי הם לא חוו את זה. איך בדור שכלשונו של הרב עמיטל הוא בנוי, חרב, בנוי? איך בדור שההיסטוריה מתקדמת ב-fast forward, שלוחצים על הכפתור ולא מצליחים לעקוב אחרי קצב השינויים? שינויים דמוגרפיים, שינויים של הגירות, שינויים תרבותיים. איך מגיבים? מי יכול להיות החכם שילמד? הוא לא יכול ללמוד את זה מאף אחד. זה צריך להיות מישהו עם איזה רוח פנימית שידע לעשות את זה. אני חושב שבתורה יש דוגמה מסוימת, אמנם פחות דרמטית ממה שאני מתאר שאירה במאה ה-20, אולי דוגמה מסוימת לזה יש בהעברת שרבית ההנהגה ממשה ליהושע. זה לא המקום ולא הזמן לבאר את חטא מי מריבה, יושב פה מומחה לתנך, ככמה הסברים יש, אתה יודע בטח יותר טוב ממני. אני רק בקצרה אומר שההסבר שלי הכי קסם, הוא הסבר שפיתח אותו הרב אלחנן סמבט בספרו יוני ופרשת השבוע, אז לא, אני חושב שהוא לא היחיד, אבל הוא פשוט כותב את זה יסודי ויפה, שלא מדובר בחטא מוסרי חמור כמו שמדובר בכשל הנהגתי, או ליתר דיוק, בחוסר הסתגלות לדור החדש. שכן, הסיפור של ספר במדבר, במעבר מקורח לחוקת, הוא מעבר מהשנה השנייה לשנה 40, ואם בשנה השנייה צריך להקות על הסלע, בשנה 40 יש דור אחר, דפוס הנהגה אחר, צריך לדבר על הסלע. ומשה שממשיך להקות על הסלע, הוא מתקשה להסתגל לדור החדש. וכאן יש צורך במינוי של אדם שהוא בנוי אחרת, אבל איך לבנות אותו? בואו נראה. וכך הוא פונה בתחילה לקדוש ברוך הוא. זו הפרשה האחרונה שרב עמיטל לשמע. יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר איש על העידה. והקדוש ברוך הוא נותן לו מינוי לסוג של מנהיג, לאדם שהוא יש לו את היכולת לחיות בשני דורות, להיות אחד מהמרגלים, להיות מישהו מהדור הישן, לשבת לרגליהם של חכמי הדור הקודם, אבל הוא גם יש בו את הכוחות להתקדם קדימה לדור החדש. מצד אחד זה אדם שנאמר לו ונתת מהודך עליו. חזל בספרי, וזה הדברים מצוטטים ברשי על אתר, אומרים מהודך ולא כל הודך. הוא היה חיוור ליד משה רבנו. נמצאנו למדים, זה לשון הספרי, פני משה כחמה, פני יהושע כלבנה, כביכול לקלי מגר מידי לכלום. הוא פשוט כמו מראה. הוא מקבל הכל ממשה רבנו. מצד שני, האיש הזה מתואר כאיש אשר רוח בו. מה זה הרוח הזאת? כאן יש מחלוקת בין הפרשנים. רש"י, סליחה, התרגומים. התרגומים מדברים על רוח נבואה. שאם אנחנו מצרפים את התיאור הזה, איש שהוא כמו מראה לדור הקודם, הוא יש בו רוח נבואה. יש פה איזשהו צירוף מופלא מאוד, שהצירוף הזה בעצם לדעתי אומר את הדבר הבא, מישהו שיכול להיות מראה לדורות הקודמים, ששוטה בעצמה את דבריהם, הוא מסוגל לייצר אישיות שבבוא הימים היא יכולה ברוח נבואה לומר דברים שהוא לא שמע מהם. הוא מסוגל לעמוד ישירות מול הקדוש ברוך הוא, הוא מסוגל ישירות לתקשר איתו. רש"י שם אומר דבר נוסף שאני רק מזכיר אותו כי הוא באמת קשור גם לדמות של הרב עמיטל. רש"י קישר את איש אשר רוח בו לאלוקי הרוחות. רוחות, רוח, ורש"י אומר שהוא מסוגל לעמוד מול כל אחד ואחד ולדעת למה הוא זקוק. שזה גם קשור בדברים שנאמרו, שכן, אני משער שבמדבר לא היו פערים חברתיים גדולים מדי בין האנשים, לא היה ניכר ההבדל העמוק בין השבטים. כולם אכלו מן, עומר לגולגולת, אותו דבר. הכניסה לארץ מחייבת תכונה של הפיזור, של הכרת התכונות של כל אחד. זה מחייב כוח שיש באדם ללמוד להכיר כל אחד. בעצם בפרשה הזאת יש העמדה של מודל של אדם שהקדוש ברוך הוא שותל בדורות האלו של דורות ההפוכות. אדם שקיבל מהדור הקודם בהתבטלות שכזאת שהוא יכול להיות כמו חמה, כמו לבנה לחמה, רק מראה. אבל הוא, עם הכוח הזה, הוא מקבל רוח נבואה. בעיניי זה היה רב עמיטל. מצד אחד היה לו הוד העבר. הוא כבר רכש את זה בהונגריה. למד אצל רבו, רב חיים יהודה לוי, זכר צדיק לברכה, השם יקום דמו. כבר בהונגריה הכישרונות שלו נראו. כשהוא עולה לארץ, הוא מתחבר לגדולי ירושלים, באמת בישיבת חברון, נקשר בדמותו של רבי סוזמה מלצר וכל המשפחה, הוא סומך אותו לרבנות, הוא נקשר לדמותו של הרב חרלאפ. הוא היה מצד אחד איש שקיבל הוד מהעבר, אבל הוא כולו היה איש שיש בו רוח, שהוא עמד מול המוראות הגדולים של ישראל בדור הזה, מול שינויים אדירים, שאומנם גם שם היה לו מאיפה לנוק את ההוד העבר, זה מתורתו של הרב קוק, זכר צדיק לברכה, שרב עמיטל תדיר היה מזכיר לנו איך זה החזיק אותו בשואה, אותה חוברת קטנה של הרב נריה, משנת הרב, שהוא שם בתרמיל האחד שהוא היה יכול לקחת איתו למחנות. אבל הוא גם תדיר היה אומר לנו שתורת הרב קוק מחייבת התבוננות מחודשת, שכן הרב קוק לא עמד נגד אותם הוראות שאנחנו יודעים. בעיקר הוא היה מזכיר תדיר שהרב קוק לא עמד לנוכח השואה. הרב קוק ראה את המהלך של גולת ישראל בעיניים של העלייה השנייה, לא ראה את התמונה השלמה שאנחנו יודעים, ולכן רב עמיטל גם שם ינק מהוד העבר, ינק מהרב קוק, אבל המוראות הכל כך מבלבלים, כל כך אולי לא מובנים, הם מוראות שמחייבים התבוננות מחודשת, הם מחייבים איש אשר רוח בו. אני הייתי אומר את זה בצורה הבאה, ההוד שהוא קיבל מעבר יצרו באישיותו יהודי אותנטי. יהודי שיודע מה זה יהדות. יהודי מקורי. יהודי שמבין את הרעיונות. אני אוסיף יותר, רב תבורי הזכיר כל נושא שפיין בו, קידוש השם, חילול השם. לקח לי שנים להבין מה הוא רוצה מאיתנו, למה כל דבר זה כך. ואני חושב היום, כשאני מנסה לחבר את כל ה-40 שנה שאני מכיר אותו, אני חושב שהוא חי בתחושה מתמדת, שהוא עומד ישירות מול הקדוש ברוך הוא, והוא מנסה להבין מה הוא רוצה מאיתנו. זה מה שתיארתי, יהודי מקורי, יהודי שמבין מה השם רוצה. ואם אנחנו בעולם הזה מגשימים את רצון השם, הרי שאנחנו קידשנו את שמו. ואם חלילה אנחנו בעולם הזה לא מגשימים את רצונו, הרי שאנחנו חלילה שותפים לחילול השם. יהודי שעמד מול השכינה עם עוד העבר, כאמור יהודי מקורי, יהודי שבתוכו ידע מה זה יהדות, אבל כשהוא עמד מול המציאות, הוא גם היה יהודי, תרשו לי להוסיף סליחה לאנגלית, בכל זאת היא תלמיד של אבא שלי, הוא היה יהודי אותנטי, מקורי, ויהודי אינטואיטיבי. אני ראיתי בספרים וכל ההספדים, כולם דיברו כמה הוא היה מורכב. אני לא הכרתי רב עמיטל מורכב. אני הכרתי רב עמיטל אולי הפכפך, אבל לא מורכב. הוא היה אינטואיטיבי, ואני חושב כאילו, מה היה חן בשיחות שלו? זה לא היה מסובך אף פעם. זה תמיד היה ברור. גם היום זה ברור, אני חושב. אבל זה היה אינטואיציות, זה היה ידיעה ברורה של מה נכון לומר, זה נאמר בדרך כלל עם מילים פשוטות, ותמיד עם המדרש הכי קולע שידע לומר את זה. זה היה חינו של הרב, יהודי עם הוד העבר, שרכש תחושה ברורה של מה זה יהדות, וכשהוא עם הרוח הגדולה עומד מול המציאות, גם עומד ומפרש את ההתגלות האלוקית שמתגלה בעולם. וההתגלויות האלה שהוא עסק בהם, הם היו ביותר
דרך אחת. אני אתחיל בהיסטוריה. הקדוש ברוך הוא מתגלה בהיסטוריה. ההיסטוריה היא כידוע בלשונו של הרב צבי יהודה היסטריה, והוא בצורה ברורה ופשוטה, ובעיניי הוא אחד ממובילי החזון הציוני דתי, כהמשך של תורת הרב קוק, שכאמור הרב קוק תורתו נוסחה עד אמצע שנות ה-30, וזה העמידה הברורה מול תופעת השואה, מול מדינת ישראל, מה שרב תבורי דיבר על מלכות ישראל, היה ברור לו שזה יד השם. הוא גם הנחיל את זה לנו בשיחות, כל מי שלמד בישיבה זוכר את השיחות של יום העצמאות, גם את הפרספקטיבה ההיסטורית הראויה, גם את הפרספקטיבה הדתית האמונית. הוא היה מלביש את המוראות בממד התנכי, מה שהזכרת על הספרה וסייפה ובבל, היו דברים ברורים בשיחות שלו, ובספר הקטן הזה, המלות ממעמקים, אפשר לעבור שיחה אחרי שיחה ולראות את הלבשת הממד התנכי על המוראות, על ראיית יד השם, לתת פרשנות אמונית למוראות שאנחנו חווים, ליטול חלק מלא בתקומת מלכות ישראל, שהיא דבר שהוא קידוש השם בלשון שלו. וליטול חלק אומר לא רק להגיד שזה טוב ונחמד, זה אומר באופן מעשי. הרב עמיטל היה לא רק נאה דורש, גם היה נאה מקיים. וכך בה' באייר תש"ח, שחל בשבת, הוא הולך לאוטובוס ונוסע ללשכת גיוס ומתגייס אחרי שהוא כבר נשוי, ומשתתף במלחמת הקוממיות, מלחמת העצמאות, נלחם לא רחוק מפה בקרבות של לטרון, ושם נזרע כבר הזרע של המהפכה הגדולה שלו בהתגלות האלוקית השנייה בעולם, וזאת התורה. אולי לנו זה מובן מאליו שיש ישיבת הסדר, שיש תלמידי חכמים, אנשים שהם יהיו קצינים בצבא, שהם ראשי ישיבה, זה נראה לנו כאילו פשוט, כאילו ישיבת הר עציון זה הדבר הכי מובן מאליו, וכל מפעל ישיבות ההסדר לסוגינו למיניהם. אבל קצת לקרוא ספרי היסטוריה, זה לא כל כך היה מזמן. כל מה שתיארתי עד עכשיו היה אטום לרוב עולם התורה. עולם התורה, וכאן אני כצאצא של גדולי ליטא, אני נוטל את האשמה על אבות אבותיי, שבנו תורה לשמה, קצת לא שמו לב שבחוץ העולם מתהפך או משתנה. סגרו את בית המדרש והמשיכו ללמוד, והסיפורים שמספרים, אני רק שמעתי אותם, על מה שהיה בשנות ה-40, זה הוציא את הרב עמיטל כנראה מדעתו. הייתכן שבני תורה אינם רגישים למה שקורה בחוץ, וזה התינוק שבוכה. אבל צריך להבין שזו מהפכה בדמות של ישיבה. שכן, אני לא יודע מה אתם חושבים היום על ישיבות ההסדר. זה מפעל ענק ועם הרבה שאלות. אני אומר את זה כמי ששותף לו. אבל הרב עמיטל קומם את עולם ישיבות ההסדר מול ישיבות חרדיות שחשבו שזה לא עניינם ליטול אחריות על מה שקורה בחוץ, והוא ראה בזה פגם בתורה. איזה מין תורה זו? תורה שמי שלומד אותה הוא לא שומע את הבכי, שהוא לא מודע למה שקורה בחוץ, והוא חלם על עולם של תורה רגיש, עולם של תורה שיש לו יסודות בריאים. חלק מהמלחמות שלו בעצבנות בעבודת השם ובכל המנשליך קייט היה כי הוא לא האמין שהתורה היא מנותקת מהחיים ומתכנתת אותנו כמכונות של קיום מצוות. ברגע שאתה נסע עצבני בקיום מצוות, אתה הופך את איזה מכונת מצוות, אלא יש איזשהו יסוד בריא, תיארתי קודם, רוח. מי שרק ממלא הוראות, אין לו רוח. הרוח שהייתה הוא דבר שהוא רצה שכולם ישמרו אותה. וכך הוא הוגה לו בשנות ה-50, עוד כבר עם חותנו, עם הרב מלצר, את רעיון ישיבות ההסדר. וכמו שהרב תבורי תיאר היטב קודם, אחרי אני אקצר בזה, היה ברור לו שישיבת הסדר זה לא טוב, קצת תורה, קצת צבא, אלא היה ברור לו שישיבת הסדר היא לא פחות מחברון, היא לא פחות, היא צריכה להיות בחזית הלמדנות, ולכן הוא אמר שהיות והוא האמין שבריסק זה חזית הלמדנות, אז הוא הביא גדול הבריסקאים שהוא היה יכול, שגם אידיאולוגית היה מסוגל להיות שותף לדבר כזה. בגאולה קצת היה קשה להבין, למרות שזה יותר קרוב, וזה כאילו שנות אור, גאולה מהרב עמיטל. וכך מארצות הברית הביא את אבא, והשאר כבר ידוע ותיארו את זה הערב. אבל החזון הזה שלו בישיבת הסדר, כפי שאני מבין אותו, היה לא רק בשינוי פני הישיבה והתורה, אלא הייתה בזה גם חזון
שהוא ראה בזה גם ייעוד ושליחות של הפכת רוח אמונה בתוך צהל ובתוך המדינה. זה מתחיל במאמר הראשון שהוא מפרסם כחייל במלחמת העצמאות, שנתפס בחדש גם בקובץ הזה, ששמו לדרכו שאחל הדתי במלחמת הקוממיות, שלא מדבר בכלל בשפה לדאוג לצרכים הדתיים של החיילים, של החיילים הדתיים, שיהיה עירו וקשרות, אלא הוא מדבר בפירוש, אני מקריא, תרומת החייל הדתי, הטבעת חותם התורה על ההווי הצבאי, בהמשך כבר פה נמצא קידוש השם, האחרונה במניין וראשונה במעלה, תרומה הנשגבה מלאת התואר, לא למעננו ולא למען זולתנו, למען שמוע גדול יתברך. הוא חותם את המאמר במילים, זכות גדולה היא לדורנו אשר זכה שבימיו הולך ומתגשם חזון הדורות, מדינת ישראל קמה ותהיל עובדה חיה. אני מדלג קצת, והוא מסיים, נשמע איפה לכל הצו האלוקי שיצא מפי הכובש הראשון של אדמת מורשה זו, ויאמר יהושע אל העם, יתקדשו כי מחר יעשה אדוני בכם נפלאות. זאת הייתה אמונה, שאמון גם בציונות החילונית, ושל חיילי ההסדר, לבני התורה יש תפקיד בהפכת רוח האמונה הזאת. הוא היה בעל שיג ושיח עם הפיקוד הבכיר בצבא, בזמן שהוא היה המקשר שבין איגוד ישיבות ההסדר לבין הצבא, תפקיד שלו לא היה בלהשיג את היחידות המתאימות לבני ההסדר ולהוציא מהכל את ההסדרניקים שהסתבכו, זה מה שהיו עושים בזמני, אלא הוא התיידד עם אלופי צה"ל. מה שהרב תבורי תיאר, איך היה קל להתיידד איתו, למי שלא פחד ממנו, הוא התיידד עם מוסה פלד ועם אורי אור, והוא סיפר לי, אבא שלי, זה דברים שרק השבוע שעבר שמעתי, שהוא לקח על עצמו משימה כמקשר בניגוד ישיבות ההסדר והצבא, להכיר אישית כל מגד וכל מחת בחטיבות הלוחמות של צה"ל, ולהכיר אישית כלל גם לעקוב אחרי מסלול הקידום שלהם, וכשהם עשו מסיבת עלייה בדרגה, הוא היה הולך לכל מסיבה. ולא רק בשביל להשיג ג'ובים כמו יש תדלן, אלא כי הוא מצא איתם שפה משותפת, וגם הם מצאו איתם שפה משותפת. כך היה גם עם הנהגת המדינה. אני כתלמיד זוכר ביקורים של נשיאי מדינה, ראשי ממשלות. זה פה היה בזמנך, שאתה צעיר. זה היה, זה היה. הוא היה מעורב רגשית ואמונית, בהפכת אמונה במדינה, הוא ראה בזה יעד גדול. זו הייתה הדמות שלו. ואני רוצה להתייחס לעוד חוליה שקצת חסרה לי בשבוע שעבר בהספדים ששמעתי, ואני רוצה לשתף בכמה מחשבות שיש לי על זה, ובזה אני אסיים. זה הלמדנות העמוקה של הרב עמיטל והפסק שלו. כן? כולם מציינים את השיחות ואת הטישים ואת התפילות, וגם מזכירים, כי בדרך אגב, שהוא היה תלמיד חכם גדול. והרי כל מי שלמד אצלו יודע שכל החיים שלו היו תורה, ואת עומק הלמדנות שלו וההיקף שלו. והרבה מאוד דיברו בעיקר, שאני מניח שהוא לא זוכה כנראה לתיאור עצמאי, אלא קשה לתאר אותו ללא בן דמותו, כולם מתארים בו בעיקר את מה שהיה בו ולא, ואין באבי מורי בדל החיים, וזה נוסע בקינות האדירה בספרות השוט וכו'. אני רוצה לנסות קצת לחבר את הסגנון הלמדני שלו, של השיעורים הכלליים שלו, של הפסיקה כפי שאני הכרתי אותה, לאותה נקודה שורשית שתיארתי פה קודם. איש שיש לו הוד של הדורות הקודמים, אבל יש בו רוח משלו. תראו, כשאדם בעל ידע עצום, לפעמים הידע הזה הוא לרועץ, כי הידע משתלט עליו. יש תופעה שאפשר לראות אותה שמתקורית אצל בעלי ידע גדול, שלפעמים הם הולכים לאחד משני כיוונים. יש שמסכמים את השיטות. יש היום תלמידי חכמים שהם לוח בכיתה בישיבות ההסדר או בישיבות אחרות, מסכמים, אוספים את כל השיטות, ולפעמים 15 שיטות, 16 שיטות. כן, בריס, כל הזמן לימדו אותנו ללכת ליסודות. אבל מרוב ידע, לפעמים הרימות הספרים, הם מנטרלים את החשיבה הרעננה. יש בעולם הפסק, לא בעולם הלמדנות, שקורה להם תהליך שקורה היום בכמה מספרי ההלכה, המונוגרפיות ההלכתיות שנפוצות מאוד, שמרוב שיטות אז פשוט הולכים לחומרה, מאבדים את שיקול הדעת. אני לא רוצה לנקוט פה בשמות, אבל מי שמכיר יודע, ומי שלא מכיר וגם בסדר, שמרוב שיודע הכל, טוב, מה הוא יעשה? אז הוא מחמיר. אבל גם פסק או לימוד תורה יש בו אותו תהליך שתיארתי קודם, על התבוננות בהתגלות השם בהיסטוריה, ובכלל בלהיות עובד השם. אני חושב שמי שמתאר את זה טוב מכל זאת, שוב פעם התורה, בפרשייה שגם מדגימה את הבעייתיות של מה שאני הולך להגיד. בפרשת שמיני, בני אהרון, נדב ואביהו, הם מביאים אש זרה ונשרפים. והקדוש ברוך הוא פונה למשה רבנו ומצווה עליו, שהכהנים בתפקיד והם לא מתאבלים. ומשה רבנו, איש החוק, איש הצו האלוקי, מצפה מאהרון ובניו עד הסעיף קטן האחרון לנהוג כרגיל. וכך כשהוא מגלה שהם לא אכלו את צעיר החטאת, הוא כועס עליהם. ואת צעיר החטאת דרוש דרש משה והנה שורה, ויקצוף על אהרון ועל בניו. וזה מה עונה לו אהרון? הוא עונה לו תשובה שאני חושב שאתה נר לרגליו המיטל. הוא מספר לו, הם קראת אותי היום כאלה, היום מתו הבנים שלי, אני אבל, ואכלתי חטאת היום, היטב בעיני השם. יהודי צריך לשאול כל הזמן מה השם ציווה, אבל הוא גם חייב לשאול מה טוב בעיני השם. וזה לא טוב בעיני השם, כך אומר אהרון, שההלכה תכבוש את הנפש האנושית ותדכה אותה. ההלכה צריכה לרומם את החיים האנושיים, היא צריכה לקדש אותם, לתאר אותם, לא לדכא אותם. מצד שני, המתח הזה בין מה שטוב בעיני השם למה שהשם ציווה, אותה פרשה מלמדת כמה מסוכן העיסוק בזה. גם בני אהרון יש להניח חשבו שזה טוב בעיני השם. עבדו את השם במילואים, עוד אש, והם נשרפו. איפה עובר הגבול בין אש זרה לבין היכולת לשאול באמת היטב בעיני השם מה שהוא ציווה? זאת שאלה גדולה מאוד, וצריך נורא להיזהר בה. מצד שני, אותה הפרשה מלמדת שכך צריך לפסוק. ואני יכול לומר שככל שאתה קטן יותר, אני למשל עושה מה שהשם ציווה. מה שכתוב בספרים? ככל שאתה גדול יותר, אתה יכול לחוש מה טוב בעיני השם, ואתה יכול לפעול כדרכו של אהרון, שמצא חן גם בעיני משה. אני חושב שזו הייתה דמותו של הרב עמיטל. אני מתחיל דווקא מהשיעורים הכלליים, מהלומדס. הוא אף פעם לא סקר שיטות. הוא ידע את כולם. הוא לא היה עסוק בלזכור את כולם. זה לא עניין אותו. הוא הלך למה שמצא חן בעיניו. למה שטוב בעיניו. בדרך כלל היה קצר, זה היה קושיה ותירות, כדרך ראשי הישיבות הקלאסיים, לא ליתוח יסודי של הסוגיה, אבל הידע לא, הוא לא כבש אותו, הייתה לו הבנה בסוגיה. מה כן נתן לו הידע העצום הזה? מיטב הבנתי זה נתן לו שני דברים. קודם כל, זה הפך אותו ל"ונתת מאותך עליו". מי שעובר בהיקף כזה על מכלול התורה, יכול להיות יהודי עם הוד, עם הוד העבר. הוא מבין מה זה תורה. וזה גם נתן לו דבר נוסף. וזה ביקר בעולם הפסק. חזרו על זה קצת בהספדים בישיבה, מי שהיה ביום חמישי, סיפורים שכאלו. שהרב עמיטל, כשהיה צריך לפסוק במצבים, שהוא קלט את דור התהפוכות. למשל, אחי סיפר בהספד שלו בישיבה, השאלה בלכות צניעות בחתונה, שהוא נשאל את זה אחד מבני הישיבה, שהיה בן העדה האתיופית, שבחתונתו חש שנכון לרקוד את הריקודים המסורתיים של העדה, למרות שהם לא בדיוק עולים בקנה אחד עם השולחן ערוך. הרב עמיטל היה ברור שזה טוב בעיני השם שבחור בן העדה שבא לישיבה והופך לבן תורה לא יתנתק מהם. מצד שני, היה ברור לו תמיד שרק זה שהטוב בעיני השם צריך גם שזה יעלה בקנה אחד עם מה שהשם ציווה. אבל כאן היקף הידע העצום שהיה לו תמיד נתן לו יכולת לעשות את הגישור הרצוי. כי תמיד הוא מצא איזה שלמה קלוגר, הוא מצא איזה תשובה נידחת באיזה אחון הונגרי שאנחנו לא שמענו. וכך הייתה הרמוניה בין הרב עמיטל הגדול, המנהיג הגדול, הרבי הגדול, הוגה הדעות הגדול של הציונות הדתית, בעל החזון הגדול ובעל המעשה הגדול גם בעולם התורה. הוא היה יהודי שהיה השילוב המופלא של בן דמותו ניצוץ משורש נשמתו של יהושע בן נון. איש עם הוד העבר, איש מהעולם הלמדני המפואר והגדול, איש שהבין מה זה יהדות. ועמד מול המציאות המתחדשת ודרש מעצמו כל הזמן לשאול את עצמו מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו כרגע. ותמיד ייחל להבין נכון את הצו האלוקי ואת מה שטוב בעיני השם, ותמיד ייחל לקדש את שמו ברבים. זה היה מורנו ורבנו הגדול. אני לא רוצה להיכנס פה לפרשייה של מימד, רק אני מרגיש שאי אפשר שלא על מילה. זה מה שנחה אותו גם שם, ואני לא אריך בזה, בזה סיימתי. רק דבר אחד נחה אותו, תחושה שהפנים הציבוריות של התורה בחברה הישראלית הכללית הן לא מוצגות בצורה מאוזנת ונאותה. זו הייתה דאגה עמוקה לתורת ישראל. אפשר להתווכח האם הדרך לקדש את השם ולמנוע את חילול השם על ידי כניסה שלך לפוליטיקה או לא, ואם אני לא נכנס לזה פה, וזה היה הדבר שפיים בו, הבנה של ערכים תורניים, הבנה של מה טוב בעיני השם, מה זה יידישקייט, ולשאול כל הזמן האם אני מיישם אותו. אני רוצה לסיים בתודה לקדוש ברוך הוא שזכינו שהוא שלח לנו חכם כזה שבדור, שדור התהפוכות שלנו קיבל אדם שידע לתת לנו מענה עמוק לשאלות האלה. אני רוצה, אם היה אפשר לומר תודה לו על כל מה שהוא נתן לנו, אבל בעיקר אני חושב שהמורשת שלו היא לא להתענג על השירים ועל הסיפורים, אלא זו תביעה גדולה כלפינו. מורשת שכזאת אומרת שכל אחד מאיתנו חייב באופן מתמיד לשאול את עצמו האם הוא עושה מה שטוב בעיני השם, ולפעול ככל יכולתו, גם בקטנות, לא צריך שזה להיות מנהיג גדול, בשיח ושיג עם הבריות, ביחסים שבין איש לאשתו, בחינוך ילדים, בעבודה, בחיים, כל הזמן לשאול את עצמו האם אני מנסה לעשות מה שטוב בעיני השם, האם אני מקדש את שמו. ואני מאחל לנו שנהיה ראויים להמשיך את המורשת הגדולה הזאת. יהי זכרו ברוך.
תודה רבה לידידי היקר ליד מאוד הרב מאיר ליכטנשטיין על הדברים והניתוח שכולל בתוכו גם את החדשנות וגם את סידור וארגון העובדות שידענו אבל לא ידענו את משמעותם. כאחרון הדוברים וגם כחצי מבחוץ הקצר, אני אומר לא זכיתי להיות מתלמידיו הישירים, לא למדתי בישיבת הר הציון. ההיכרות שלי עם הרב עמיטל הייתה מהמעגלים החיצוניים, באמצעות ידידים, באמצעות אח, חברים, ומתוך ההיכרות של כל מי שחי פה במדינה ומתוך הספרים. לפעמים, מטבע הדברים, זה נותן זווית יותר ביקורתית, אבל אני לא בטוח שזה פוגם בהבנה באמת בסופו של דבר, אולי פחות, זה פחות היכרות אישית, אבל עדיין אפשר לעמוד על טבעם של דברים. אני לא רוצה להרחיב בסיפורים, אני חושב שגם כולם, אני מאמין כך, קראו את הספר הבאמת מלאכת מחשבת ואמונתו של אלישיב רייכנר. אציין ברשותכם בקצרה שלושה דברים. מוריי ורבותיי, הרב עמיטל היה איש אמת, ואנחנו לא אוהבים אנשי אמת. אנחנו אוהבים שיש כאלה, אבל אנחנו לא אוהבים לבוא איתם במגע. הרב עמיטל היה איש מסוכן. תלמיד שנכנס לשאול אותו שאלה, ידע שהוא מסתכן. לא גברא דמסתפין המיני, במובן הזה שהוא ייתן איזה פסק מחמיר או משהו שאי אפשר לעמוד בו. הוא מסתכן שהוא בעמידה יעבור ניתוח פסיכולוגי בלי הרדמה. הרב עמיטל היה יכול לשאול, למה אתה רוצה את מה שאתה שואל? וגם היה יכול לענות תשובות לא צפויות. אני זוכר למשל מאחי שהיה פעם בוועדה של תלמידים שניגשו להתלונן על כך שהמכון העלה את שכר הלימוד לתלמידים בחוסר התחשבות, והיו בטוחים שהאב הרחמן שיש בישיבת הר ציון יהיה לצידם, והוא אמר להם, תגידו לי מי שילם לי כסף למונית שאני אבוא לחתונה שלכם? תתביישו ותלכו. התביישו והלכו. איש אמת שהאמת בערה בו, ולכן כאנשי אמת כעסו עליו הרבה, אבל אף אחד לא שנה אותו. היה אדם שכעסו מי שלא הסכימו אותו, כעסו, חלקו, אבל העריכו. גם אני, מקוצר המשיג ובחוסר יכולתי להבין עד היום, איני מסוגל להבין עד הסוף על בוריה ולקבל את הגותו ביחס לשואה. לא הבנתי גם את ההתנהלות שלו תמיד, גם הפוליטית אם הוזכר מימד או בגלגולה הקודם הגות. לא הבנתי את הסיבות שהוא אחרי מלחמת שלום הגליל נתקף בחשש גדול ופעל רבות לפרק את יחידות ישיבות ההסדר למספרים קטנים. באופן אישי אני זוכר את הכעס הגדול שהיה לנו באותם ימים שהיינו גדוד שלם של בני ישיבות ופתאום פרקו את הגדוד לגורמים ולאטומים בהוראת הרב עמיטל. אבל כפי שאמרנו, גם כשמישהו לא הבין, גם כשמישהו חלק, גם כשמישהו כעס, כולם הבינו שמדובר באיש אמת. וכאיש אמת, הוא גם לא מנסה לתרץ תירוצים של הבל, גם לא על עצמו. והרב מאיר הזכיר את התהפוכות, הוא אכן אמר, אנחנו בדרך כלל נוטים לתרץ את עצמנו. לא התכוונתי, כך התכוונתי, כך זה בעצם אותו דבר, לא שיניתי, אני עקבי. הרב עמיטל היה מוכן להגיד, כן, חשבתי כך, שיניתי את דעתי ואני חושב אחרת. והיה אומר את זה על דברים קטנים ועל דברים גדולים, ובשל כך ידעו כולם מדובר על איש אמת. הייתה לו תכונה נוספת שהיא נדירה מאוד לדעתי אצל אנשי אמת. אנשי אמת הם בדרך כלל, חוץ מחדורי תודעת שליחות לתקן את העולם, הם גם תמיד דורשים שהאמת תופיע כאן ועכשיו. והרב עמיטל, כפי שבנו הרב יואל הזכיר בלוויה, ידע לשתוק. לטעמי, יותר מדי. אבל הוא ידע לשתוק ולהתעלם, לא רק מפגיעות אישיות, אלא מתוך הבנה שזה לא כל כך משנה אם ציטטו אותי נכון, אם סילפו או דייקו או אמרו כך, העיקר שהנושא עלה על שולחן הדיונים. והיכולת הזאת של אדם להתעלם מהדברים ולא להתפס לזוטות ולא להתפס לחשבונות וגם לא לדיוקים רוחניים, כי המטרה הכללית הושגה, היא תכונה שאינה קיימת בדרך כלל אצל אנשי אמת. אצלו היא הייתה קיימת ובולטת, ותלמידיו יכלו לראות, וגם אני חוויתי את זה בכמה הזדמנויות אחרות, הוא היה מסוגל להיות עם אדם או עם משפחה, עם חבורה, במשך זמן, שעה, שעתיים, להיות נוכח בדיון, ואולי לעשות טובה בלחץ, לומר משפט או קטע או קצת ולשתוק. אני רוצה לסיים, הרב מאיר הזכיר שהוא ניצוץ מדמותו של יהושע בן נון. הגמרא מסכת ברכות מספרת על פטירתו של רבן יוחנן בן זכאי. וכשנפטר רבן יוחנן בן זכאי, אומר רבן יוחנן בן זכאי שני משפטים אחרונים, אחד מהם, פנו כלים מפני הטומאה, והשני, הכינו כיסא לחזקיהו מלך יהודה. רוצה לומר, רבן יוחנן רואה בעיניו, שולחים לו את חזקיהו המלך לקבל את פניו. רבן יוחנן בן זכאי, היו לו 5 תלמידים, ואומרת המשנה במסכת אבות, הוא היה מונה שבחן. אליעזר בן הורקנוס, בור סוד שאינו מאבד טיפה, זוכר הכל. יהושע בן חנניה, אשרי יולדתו, עד היום השבח הזה לא בדיוק ברור לי מה זה אשרי יולדתו. יוסי הכהן חסיד, שמעון בן נתנאל ירחת, אלעזר בן הערך כמעיין המתגבר. מוריי ורבותיי, תלמידים שונים מאוד מתדבקים באישיותו של רבן יוחנן בן זכאי. והוא יודע היטב שהם שונים, והוא מונה שבחם כמונה מאות ושמח, איזה יופי, ברוך השם שזכיתי לתלמידים כאלה. הוא נותן להם משימה, צורו איזו היא דרך טובה שידבק בה האדם. והם חוזרים עם תשובות שונות, עין טובה, חבר טוב, שכן טוב, רואה את הנולד, לב טוב. אבל מוריי ורבותיי, אדם שיש לו 5 תלמידים שונים, ושולח אותם לחפש מהי דרך הנכונה שיבחר לו האדם בעולמו, ברור שהוא יקבל תשובות שונות. אפילו אם היית שולח 5 תלמידים שהם תאומים סיאמים, היית מקבל תשובות שונות. רבן יוחנן בן זכאי יודע פשוט שהוא יקבל תשובות שונות. מה הוא רוצה? אני חושב שהוא אומר להם, קודם כל אמר להם, צאו. באתם מבית מדרש אחד, אבל עכשיו צאו החוצה. עכשיו כשאתם תהיו בחוץ, ההבדלים יהיו משמעותיים. בבית המדרש יכולות להיות תיאוריות נפלאות כיצד להנהיג את העולם ואיך להתנהג. לא כל תיאוריה שהיא נכונה ליד הסטנדר אפשר ליישם אותה בעולם המעשה. ולכן הוא אומר, צאו וראו. מה זה ראו? תסתכלו לא על עצמכם. בטוח שאם היה שם חסיד, אז שהוא יצא החוצה, הוא יישאר נאמן לחסידותו, הוא ימשיך להתנהג, הוא יחזור ויאמר, מורי ורבי, החסידות הנחתה אותי, הצלחתי, נשארתי חסיד, איזו היא דרך טובה שידבק באדם? חסידות. לא, הוא אומר, תצאו ותסתכלו על אחרים, זה עובד או זה לא עובד? והוא מקבל תשובה פעם ראשונה, והוא שולח אותם לאותה משימה שהיא כמעט משימה הפוכה, שאנחנו מתפלים למה צריך משנה שלמה כדי להגיד, אחרי שאמרו לו איזו דרך טובה שהתבק באדם, שיגידו איזו דרך רעה שהתרחק מן האדם, ואז התשובות מתחילות להיות שונות. אני חושב, מורי ורבותיי, שרבן יוחנן בן זכאי רצה לומר לתלמידיו, יש יותר מדרך אחת נכונה לעבוד את השם. וכשם שאתם שונים, כל אחד מכם יכול להיות במקום אחר, ויש אנשים שונים, קהילות שונות, אוכלוסיות שונות. יש יותר מדרך אחת. וגם אם אני נותן דרך אחת שהיא כללית יותר, אבל הדרך הכללית יותר אינה מתאימה לכולם. אנחנו יודעים את זה גם בעצמנו. אתה יכול לתת כלל, אבל מורה שנותן רק כלל, זה לא מספיק. המורה הטוב יודע לשלב בין כמות הפרטים לבין כמות הכללים, לבין הדוגמאות לבין העקרונות. וזה מה שאומר להם רבן יוחנן בן זכאי. נדמה לי שבשעת פטירתו של הרב עמיטל, הוא כבר לא היה מסוגל לדבר. אבל אולי אם היינו מקשיבים טוב, אולי היינו שומעים, הכינו כיסא לרבן יוחנן בן זכאי. היכולת להכיל תלמידים שונים, לחבר אותם בלי לרצות לשנות את מה שאי אפשר לשנות. אי אפשר לקחת בור סוד שאינו מאבד טיפה, להפוך את החסיד, את החסיד לירחת, את הירחת למעיין המתגבר. אנחנו קצת מנסים לעשות את זה, מפני שאנחנו ברמה הנמוכה זה עובד, בשפיץ למעלה זה לא עובד. מעיין מתגבר ובור סוד אלו שני הפכים, ולא אכפת לו, והוא שמח בתלמידיו השונים. ואכן נדמה לי שרבן יוחנן בן זכאי היה יכול גם הוא להתבטא בסגנונו של הרב עמיטל ולומר, ראיתי עולם שלם, ראיתי חורבן, ואני מקווה שגם הייתי שותף לבנייה. נדמה לי, ובכך אסיים, כאיש אמת וכמבין היטב את העולם שמסביבו, הוא היה נוהג לומר שאנשים מדברים על אבינו שבשמיים, אבל בעצם הם מתכוונים על סבא שבשמיים. משהו נחמד, טוב, תמיד בעד, סבא שתמיד נותן מתנות, לא דורש, לא צועק, משאיר את החינוך לאבא, סבא שהוא משהו מאוד מאוד ידידותי לנכדים. והוא אומר, צריך לדעת שאבינו מלכנו זה גם באהבה, אבל זה גם בחובה. שלוש המילים שאולי נותנות לנו את הזווית הזו על אישיותו, זה אדם שהבין את המשמעות של קיומו, הבין את חובתו בעולמו, ועמד לקיים את המשמעות ואת החובה באמת טהורה. יהי זכרו ברוך.